מרוכתי. שלום לכולם, אנחנו בפרק שני ממגילה, פרק שני ממגילה, הלכה חמישית, בית ה, תודה, עבדוך עמים. הגורת המגילו בלו כבונו לא יוסו כסד הויוקות הגו או דורשו או מג'יהו. אם כיוון ליבו לא עושה את בגריוזו יוסו, ואם לא כיוון ליבו לא יוסו, גורו ומתנמנם הועיל ולא נרדום בשינו יוסו. הגורת המגילו בלו כבונו לא יוסו כסד הויוקות הגו. הוא כותב מגילת אסתר, והוא מוציא בפה כל פסוק מהמגילה שממנה הוא מעתיק, ורק באופן כזה הוא יכול לצאת ידי חובתו, כי אם הוא קורא את מה שהוא כותב, אין מגילה שלמה לפניו. ומגילה חסרה היא לא מגילה, אלא כמו שעושים היום תיגון סופרים, בזמנם לא היה, אלא הוא היה מעתיק ממגילה קשרה אחרת, והוא מוציא את המילים בפה לפני הכתיבה. אז למרות שהוא כותב סירוגין סירוגין, הוא קורא סירוגין סירוגין, כי הוא מעתיק בני בני, כבר ראינו שקראה סירוגין בהלכה ב' גורו ושהו מעט וחוזר וגורו, אף על פי ששהו כדי לגמור את כולו, הועיל וגורו על הסדר יוסו. יש איזה מקום שמור יוסף מספר שהיה סופר אחד לפני קרוב ל-150 שנה, שכחתי את שמו הפרטי, היה משפחת סרום. אז הוא היה נכה מלידה, כל הגפיים שלו, הרגליים והידיים היו מנוונות. יש ככה איזה, אין כף יד בכלל ואין כף רגל, כל ככה רק דמות ידיים ודמות רגליים, והיו מרימים אותו ממקום למקום, לא יכול ללכת, לא יכול כלום להשתמש בגפיים. והיהודי הזה נשא אישה והיו לו ילדים, והיה סופר סתם. זה הפלא הגדול, ככה, לא יודע איך בדיוק תפסת קולמוס, הוא היה סופר סתם. והוא אומר שמורי חגפי הזמין אצלו מגילה לפני פורים, ובא אליו בליל פורים לקחת המגילה. הוא אומר לו, עוד לא התחלתי, אבל לבוקר יהיה לך מגילה. הוא אומר, וכוח הוא, במשך לילה אחד כתב לו את כל המגילה מאלף עטף, הספיק לתפור אותה ולהגיע אותה, בבוקר בעלות השחר נתן לו את המגילה. אז ככה אפשר להבין מה זה הויו קוט הבו, והוא במהלך הלילה יצא את חובת הקריאה למה שהוא קורא מהספר שהוא מעתיק. הוא אומר שיש בצלאל, בצלאל זה מוסד בירושלים שלומדים שם אומנות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מה שנקרא היום אומנות. אז הוא אומר שיש שם עד היום בתצוגה, שווה ללכת פעם לראות את זה. הוא אומר שם למשל כל מגילת שיר השירים הוא היה כותב על ביצה, על קליפת, על ביצה אחת, או על גרגר חיטה, הוא כותב פסוק ארץ חיטה וסעורה. היה אומן גדול בכתיבה, יהודי נכה קשה. הויו כותבו או דורשו. מכאן רואים שמדרש הפסוקים הוא לא מהווה הפסק. כן, הוא חכם, קורא פסוק מהמגילה, ויהי בימי אחשוורוש, אחר כך הוא דורש על זה דרשות, הוא ממשיך הלאה, ביום אמוהם וכו'. או מג'יהו, הוא קורא ומוציא בפה, אבל לא לשם קריאה, אלא לשם הגהתה, לראות אם הקשרה או לא. אם כיוון ליבו לא עושה את בגרי אוזו יוסו, ואם לא כיוון ליבו לא יוסו. עכשיו לך אורה, פה נכנסים לשאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, ויש בזה כמה סתירות לדברי רבנו, כי בהלכות חמץ ומצה הוא כתב שאם אדם אכל כזית מצה בליל פסח, אפילו אם לא כיוון ליבו, אז יצא, הוא לא, אפילו שכח שעכשיו ליל פסח, סתם היה רעב, נכנס הביתה, פתח ארון, ראה חבילת מצות, אכל מצה, יצא ידי חובה, גם אם הוא לא התכוון לא ברכת המצוות ולא היה מודע לכך שזה מצווה, סוף כל סוף הוא אכל כזית, אז יצא. הלכות שופר לא נראה כך, נראה שצריך כוונה, שומע ומשמיע אפילו כדי לצאת וכו'. אז לכאורה מפה נראה שצריך כוונה לשם מצווה.
מעשה,
לא איך?
לדעת.
מה זה קריאה? קריאה זה מעשה או לא מעשה?
לא.
מה?
מה שצריך
זה יותר דומה לשופר.
כן.
אני חושב, ועכשיו ראיתי שגם הרדב"ז, שמחתי לראות ברדב"ז בתירוץ האחרון, שאין הכרח לערב את הנושא כאן עם השאלה אם מצוות כוונה או לא. כי כאן הייתה לו כוונה נגדית. הכוונה, הוא מתכוון עכשיו לקרוא לשם הגהה. אז אומרים, אם כיוון ליבו, הכוונה כיוון ליבו לשם קריאה, ולאו דווקא לשם מצווה, לא כדי לצאת ידי חובה, אלא הוא צריך להתכוון, כלומר, היות והייתה פה כוונה נגדית, אז הוא צריך כוונה לשם קריאה. אבל אין להוכיח מכאן בהכרח. אני אומר, אין להוכיח לא לכאן ולא לכאן, אבל היות ומדובר פה במקרה שהוא עושה מעשה נגדי, זה לא קריאה נורמלית. הוא עכשיו דורש, הוא עכשיו כותב. נכון שבפועל הוא קורא ומוציא את המילים בפיו, אבל הוא מתכוון לשם משהו אחר. לכן אמרו שהוא צריך כוונת קריאה. לכן זה לא בהכרח, אפשר להביא מכאן ראייה לגבי השאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא. כן, תראו את הרדב"ז בסופו, בעמודה השמאלית. אבל בסופו, עוד יש לומר, ומה שאמר צריך כוונה, כוונת קריאה כאמר, אף על פי שאינו מכוון לצאת את חובת המצווה. כן, פה זה משהו בכלל בסיסי, בגלל שהוא מתעסק במשהו אחר, אז הצריכו אותו להתכוון לשם קריאה. נכון, אבל הוא...
גם לקרוא וגם לכתוב אחר שהוא
קורא. ואז הוא יצא ידי חובה, בסדר.
אבל למה לא נותנים אותו? כי לא קיבל את המצווה.
לא הבנתי. הוא צריך להתכוון, הוא צריך להיות מודע לכך שהוא קורא את המגילה ולא כותב אותה. למרות שבפועל הוא קורא. אבל אם תשאל אותו מה אתה עושה, יגיד לך אני כותב את המגילה, זה לא מספיק. לא בגלל שהוא לא התכוון, לא בהכרח בגלל שהוא לא התכוון לשם מצווה. כי הוא מבחינתו בכלל לא קורא, אין לזה הגדרה של קריאה, למרות שהוא קורא בפועל, אבל אין לו מודעות לכך שהוא קורא. אבל אם הוא יגיד לך, אני כותב מגילה, בכל פסוק אני קורא אותו לפני כן, כלומר, אם הוא מודע לכך שהוא גם קורא, אז יצא ידי חובה. כן? נכון, אבל למה כאן צריך כוונת קריאה בכלל?
כן.
כי הוא מתעסק במשהו אחר.
כן, אבל מרם בדרה על אחת מה? טלפון.
כיוון ליבו לצאת.
הרי.
כן.
גם בסוף,
הרי
מתכוון לצאת.
נכון. אני מסכים איתך, אבל עדיין העיקרון של הרדב"ז הוא נכון. אתה יכול להגיד שכשהוא עושה משהו אחר, הוא צריך כוונה לצאת. אבל אדם שבפורים בסתם קורא את המגילה, בסתם הכוונתו לשם מצווה. כלומר, אי אפשר להתעלם מזה שהרמב״ם לא הביא את זה כדין בפני עצמו. אז צריך להביא דין, הקורא את המגילה. אם כיוון ליבו לשם מצווה, יצא. ואם לא כיוון ליבו לצאת ידי חובתו, לא יצא. למה לא הביאו דין כזה? בגלל שאתה אומר שבסתם האדם שקורא את המגילה בפורים, יש לו כוונה לצאת ידי חובה, אלא אם כן הוא באמת עסוק עכשיו בדבר אחר לגמרי, ואז הוא צריך לזכור, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, ברוך תהיה.
זה קצת שונה מהרדב"ז.
נכון, זה קצת שונה מצד איזו כוונה הוא צריך.
כן.
אני מסכים איתך. אבל העיקרון של הרדב"ז הוא נכון, שצריך כוונה לשם מצווה, כי הוא צריך כוונה אקטיבית נקרא לה, לשם מצווה, ובסתם הוא לא יצא, כי הוא עסוק במשהו אחר. אבל אם אדם בפורים קרא את המגילה, גם אם הוא לא אמר, הרי אני מתכוון או חשב, לשם מצווה, יש מה שנקרא מעשה מוכיח, כאילו למה דווקא היום הוא קורא את המגילה? כי הוא יודע שהיום פורים, והיום קוראים את המגילה, וכו'. כל עוד אין לו כוונה אחרת, ואז הוא צריך, כל עוד הוא לא עסוק במשהו אחר, במשהו נגדי, ואז הוא צריך לכוון ליבו.
אם הוא קרא בשביל להתכונן, לקריאה במקום אחר.
אז נראה לי שהוא יצא, זה בדיוק העניין, זה דוגמה יפה. נראה לי שהוא יצא. בגלל שסוף כל סוף הוא קורא והיום פורים. רק פה שהוא דורש, הוא צריך כוונה מעליה, כלומר להיות מודע לכך שהוא קורא ושהוא מקיים בזה מצווה. כן. זה אולי הנפקא מינה, חכם דביר, זה אולי הנפקא מינה תהיה. אדם שמתכונן עכשיו לקריאת המגילה בפורים, האם הוא יוצא ידי חובה בסתמה או שלא?
האמת שלגופו של עניין, בעצם הדיון, מתי צריך כאן לרדת את הכוונה, אז לכאורה יש אפשרות שלישית, שלא ראיתי שהפרשנים מביאים אותה.
כן.
בתלמוד שם, מפורש יש אפשרות שלישית, יש מנגנון מצוות צריכות כוונה, אפשרות שכל מצווה לגופה.
נכון.
מצוות שמפורש בהן צריך, מצוות שלא מפורש בהן לא צריך. וממש תמדתי למה אף אחד מהאחרונים לא מסביר את הריף והרמב״ם באופן השלישי הזה. אז גם הרווחנו שהריף והרמב״ם בשום מקום לא כתבו כלל. צריכות, לא צריכות. לפי שני הסברים של האחרונים ברמב״ם, אז אתה מגיד או לפעמים או צריכות, או להפך.
לכתוב כלל.
אבל ההסבר, אני רציתי פשוט, זה כמו הדעה השלישית שם בתלמוד, שכל מצווה לגופה. ואז זה מאוד מובן, למה אין כלל, וגם העיקרון לזה מאוד ברור. כי שני הדעות בתלמוד, יש להם שינוי דחיק, הם מאוד מאוד קשים, צריכים לתרץ כל מיני מקורות אחרים בשביל ליישר את דעתם. ואם אני אומר שכל מצווה לגופה, לפי ההיגיון שלה, שופר, כתוב זיכרון, מגילה, כתוב רק לאכול.
אומרים את זה, מצאם כתבו לאכול, אומרים את זה, המגיד משנה ועוד, אומרים שזה מה ששלום אמר מקודם, שיש לחלק בין מצווה שיש בה, ככל שהיא יותר מעשית, אז פחות צריך כוונה, וככל שהיא תלויה יותר ב...
כן, אבל מי שזה אומר את זה על פי היגיון שלו, ואז הוא משאיר כל מיני פתחים. יש את אפשרות התלמוד שזה לא מצד השאלה אם יש פה מעשה או לא מעשה, זה מצד השאלה מה טעם המצווה. יש דעה כזאת
תלמוד ש... ומה הדין במגילה? צריכה או לא צריכה?
פשוט כן צריכה.
מה?
פשוט כן
צריכה. אז למה הרמב״ם מביא את זה רק באופן שהוא התכוון למשהו אחר?
עכשיו אני אגיד שהקורא את המגילה ולא כוונה לא יצא.
נו.
על זה נאמר, זה הכוונה. קורא את המגילה ולא כוונה לא יצא.
כיצד? למה כיצד? סתם, קרה, בלא כוונה. למה אתה צריך כיצד? למה אתה צריך להביא לי דוגמאות כל כך רחוקות? אדם שמעתיק מגילה, אדם שעכשיו מגיע אותה, הוא קורא. הוא מספר סיפור לילדים לפני השינה. אולי שם הוא כן יצא, בגלל ש... בגלל ש...
אני חושב שזה מקרה יותר נדיר, כי דרכו של אדם, אם הוא כבר קורא,
הנה, אמר לך...
שיודע את זה יום היום. דרכו של אדם שיודע את זה יום היום. מה שאלקן, אם הוא כותב, אז...
טוב.
דווקא אני חושב שזה דרך טבעית, שאדם לא יודע, אדם תספר לילדים שלו את כל המילה, זה כבר דומה לדורשה.
אז לי נראה בפשטות לשון רבנו, שאני מסכים איתך, שלא כמו הרדב"ז, שבאמת צריך כוונת הלב, אבל... לא הובא כזה מקרה, כי בסתמה יש כוונת הלב. כאילו יש מה שנקרא מעשה המוכיח. מה קרה
ש... לצאת גם.
מה?
סתם, הוא מתכוון לצאת.
כן.
אבל אז הוא אומר שבאמת מגילה בפשטות צריך כוונה לצאת, אז באופן, במקרה רגיל...
יש לו כוונה.
יש לו כוונה לצאת. בסדר,
כן, נכון.
מה זה מוכיח?
כן, ככה נראה לי. טוב. זה גם מה שאני אומר להם בראש שנה, כאילו אומרים לי, למה אתה לא מעורר את הציבור שהתכוון התוקע להוציא... בשעורים לשמוע, אני אומר להם, שמה בנו לבית כנסת? אם לא בשביל זה, יש מה שנקרא מעשה מוכיח. המשנה מדברת, ומי שמתאמן, מי שזה, בכלל, אבל יש מה שנקרא מעשה מוכיח, ש...
אפילו לפי הראשונים שנצבות צריכות כוונה בכל המקרה.
נכון.
הוכח מדבריהם שבכל מקרה, שתרק במקרים שבהם אין אפשרות.
היה איזה רעותה מסוימת או משהו כזה, כן, טוב. גורו הוא מתנמנם. לא, האמת אבל שהתשובה היא למה אני לא עושה כך, זה רק הסבר, אבל התשובה היא כי אבותינו לא עשו כך, אז לא טוב אם אנחנו מאבותינו, אנחנו לא מוסיפים.
יש מה שנקרא כוונה רדומה.
נכון, בדיוק, כוונה כהה, יפה.
כוונה רדומה.
נכון.
אתה שואל אותו, תגיד לי, אתה נכנסת בכנסת?
בשביל מה באת?
הוא לא חיבר. בסדר, לא חיבר. שאל אותו, תגיד לי, למה קרה בקריאת שמע?
נכון.
מה הוא יענה לך?
כי צריך, כי יש מצווה. נכון, יפה. נכון. כי היום פורים הוא יגיד לך. נכון. שהם נגדיות. שהם נגדיות. טוב, יפה. לא יודע, הוא... אני חושב, אם הוא יבין שזה משהו דתי, או משהו כזה, משהו... אני חושב שהוא יבין, דבין, מעצם הזה, הכינוס, אז זה די בזה, כן? זה בדיוק מה שאומר רבי יל, כוונה רדומה, או כוונה כהה, כמו שהחזניש קורא לזה לגבי תפילה. בקיצור, אם תטלטל אותו, אם תעשה לו חקירה, תשבה, תטלטל אותו, אז התשובה הנכונה תצא, די בזה.
הוא לא יודע שיש מצוות
כהה שם. מה זה? אז למה הוא בא והוא קרא את זה וכו' וכו'? מה? לא, אז הוא יודע, הוא יודע שזה משהו דתי. הוא יודע שזה משהו דתי, נכון? הוא כן מקשר, הוא לא חושב שזה... כן. גורו הוא מפנמנם, הועיל ולא נרדום בשינו יוצא, אבל זה הקורא, השומע והוא מתנמנם, לא יצא. כי מאוד קשה, כלומר, כשהוא קורא ומתנמנם, עצם זה שהוא ממשיך לקרוא, זה מעיד שהוא מתנמנם ולא ישן. אבל בשמיעה מתנמנם, אי אפשר להבחין בין נמנום לבין שינו. כן, הגמרא אומרת, מתנמנם הוא עונה לך. אתה שואל, ישן כבר לא עונה לך. מתנמנם עונה, רק הוא לא ידע להדורי סברו. תשאל אותו, איפה שמת את זה וזה? או תגיד לו את השם שלו, הוא עונה לך, כן. או לשאל אותו משהו שצריך טיפה חשיבה, הוא כבר לא מספיק מרוכז כדי לענות לך. במה דבורים אמורים שם מכוון ליבו בכתיבותו יוסו בשם מתכוון לעשות בגריאותו שגורו בספר שמעתיק ממנו בשעו שהוא כותב אבל אם מתכוון לעשות בגריאת זו שכותב לא יוסו שאינו יוסו לחבותו אלו בגריאותו מספר שכולו כתובו בו בשעת גריאו. עכשיו עוד דבר, אנחנו עכשיו דיברנו על כוונה לשם מצווה. יש דיון אחר, כוונה, הכוונה ריכוז ומודעות לתוכן. נגיד מה דין אדם שלא נתנמנם ולא נרדם, הוא רק ריחף, הוא עכשיו מי אני יודע מה, ביום השביעי כתוב לב המלך ביועין, הוא כבר התחיל לחשוב על סעודת פורים מחר, מה יהיה מנה ראשונה וזה זה זה זה, עד שהגיעו לערב את ריבנו הוא שיית בעולמות אחרים, יצא או לא יצא? מה אתם אומרים? הוא לא הקשיב לסיפור, הוא שמע, הוא לא נרדם, הוא שמע, האוזניו שמעו, אבל הוא היה בעולמות אחרים. מה? לכאורה הוא יצא, נכון. למה? למה? כי המצווה היא בקריאה, זה לא כמו פסוק ראשון, זה בדיוק כמו בגריאת שמע. פסוק הראשון יש חובת כוונה, לא לצאת ידי חובה אלא, חובת כוונה לתוכן, השם, אלוהינו, השם אחד, מכאן ואילך רק מצוות קריאה, גם אם הוא מרחף, זה לא טוב, אבל הוא יצא ידי חובה. מה?
אנשים שכל כך נקיים בקריאת המגילה, הרבה פעמים קוראים...
וכבר לא חושבים על מה שהם עושים. כן, כן, כן. בין הקורא ובין השומעים, גם השומעים יכולים לרחף. אז אנשים לפעמים שואלים, אומרים, לא הייתי מרוכז בחלק מהזה. התשובה היא ודאי שהוא יצא ידי חובה, אין בזה שום... כי אין מצוות כוון, כאילו אין חובת כוון, זה לא פסוק ראשון של קריאת שמע, זה לא ברכת אבות בתפילה, אלא יש חובה לשמוע, לשמוע, הראש שלו, המוח לא היה פה, אבל האוזניים כן היו פה, והאוזניים שמעו, הוא לא נרדם, לא כבדו אוזניו משמוע וכו', ולכן ברור שהוא יצא ידי חובה, כי הגדר הוא לקרוא, או לשאו ששומע, הוא כקורא, הוא כאילו קרא בעצמו.
קריאת שמע זה הלילה, כמו אדם קורא הלילה.
נכון, בסדר, זה הנה חילה מזה, באמת אותו, הכל אותו דבר. יצאו מן הכלל פסוק ראשון של גריאת שמע ואבות, אבל זה נידון אחר. מקודם דיברנו על לכוון לשם מצווה, פה הכוונה להיות מודע לתוכן, משהו אחר.
מה? לכאורה זה יותר גרוע ממתנמנם.
למה זה יהיה יותר גרוע ממתנמנם? כי מתנמנם למשל אמרנו שזה, שעצם זה שהוא קורא זה מוכיח עליו שהוא לא נרדם. יכול להיות שמתנמנם, הוא כן יש לו מודעות מסוימת. פה הוא רחף בעולמות אחרים, והוא גם, הוא שומע, הוא שמע את המגילה, הוא לא קרא. מתנמנם, הקבלנו את זה רק לקורא. כמה שמעלה, אני בסדר, אין לכי למה, אתה צודק.
אפשר להביא ראייה לקוראה,
כן.
בגלל שכתוב בהלכה ג' שאם הייתה כתובה יוונית השוואה, נצא אבל בשלו מכיר.
נכון, אם כי אתמול ככה נתינו להסביר לפי דברי מורי יוסף שגם בעברית הלועץ ששמע בלשון הקודש וגם ביוונית שהייתה אז שפה קוסמופוליטית משהו הוא מבין, כאילו הוא מבין שזה לא מגילת איכה כי הוא מכיר טיפה את השפה, את הרוב הוא לא היה בעניינים. נכון, הנה חינם, בסדר, כן. גם סתם ככה הגדר הוא קריאה או שמיעה ולא כוונת הלב במשמעות הנוספת שלה. במה דבורים אמורים שהמכוון ליבו בכתיבו אותו, מה שקראנו בהלכה הקודמת, יוסו, ושם מתכוון לעושה בגרי אותו שגורו בספר שמעתיק ממנו, והוא מוציא בפה כל פסוק, ואז הוא כותב אותו, בשועו שהוא כותב. דיינו מהספר שממנו הוא מעתיק. אבל אם מתכוון לעושה בגרי עד זו שכותב, לא יוסו, שאינו יוסה ידי חבותו, אלו בגרי אותו מספר שכולו כתובו בו בשועת גריו. טוב, עוד מעט נראה שאם יש קצת אותיות מפושטשות וכו', זה בסדר, אבל המסגרת צריכה להיות קיימת, ולא מגילה שכרגע היא עוד בשלבי התהוותה. טוב. הגורה, אתה מראי לו את העומק ראיות, או הגור או גורי או משובש, אפי אוסו, אפי שאין מדגדגים בגריות, או הגור או עמד או יושב יוסו, או אפילו בסיבור, אבל לא יגרו בסיבור יושב לך, תחיל לו מתפנה כבוד סיבור, גרו אוהו שנה אם אפילו עשרו כאחת, יוסו הגורים, ושומע מן הגורים, וגורה אותו ג'וד, עולעים הגורתון, ואפילו בסיבור. הגורה אתה מגילו ותועו בגריאותו וגורו גריאו משובשת יוסו לפי שאין מדגדגין בגריאותו. יש אמנם אומרים שזה דווקא היהודים היהודיים, כי בירושלמי יש דוגמאות לכך באופן שהמשמעות לא משתנה, אבל אם הוא החליף משמעות כמו באשר הוגלה אשר הגלה וכיוצא בזה, אז אולי זה כן לעיכובה, אבל פשטות לשון רבנו, וזכורה לי שככה סתמות גם בשולחן ערוך, שאפילו אם שינה את המשמעות בדיעבד יצא. גורו עומד או יושב יוסו ואפילו בסיבור, אבל לא יגרו בסיבור יושב לך תחילו מפני כבוד ציבור, לא בגלל המגילה, בגלל כבוד הציבור כל דבר יעשה בעמידה. לא לדקדק, והוא קרא הכל, הוא רק לא קרא בצורה מדויקת. אם הוא דילג תיבה הוא לא קרא את כולה. אז הרב עובדיה היה אומר, בלע מצא יצא, בלע אגדה לא יצא. אז ככה הוא יגיד גם על המגילה, אבל צריך לקרוא את כולה. פה הוא קרא הכל, אבל הוא לא קורא נכון. טוב, הייתה לי התלבטות בקריאה לנשים שקוראים פה, שאימי מורתי באה, האם אני יכול לקרוא מיושב או מעומד. קראתי מיושב, כי זה לא ציבור. כלומר, ודאי שאני חייב בכבוד אימי, אבל זה לא חלק מהעניין לעמוד כל זמן שהיא נמצאת, רק שהיא נכנסת. ואילו מצד ציבור, למרות שיש פה 50 נשים, תראה כמעה דמיין. אין להם, ציבור זה אישות משפטית מופשטת. איפה שאפשר לומר קדיש או משהו כזה, זה נקרא קדיש. עכשיו יצא, זהו, אבל טוב, לא ידעתי, אבל לא, בסדר, אישה, אדרבה, היא מכובדת, כל כבודה בת מלך פנימה, אתה רואה שהיא מכובדת, אבל כל אחד בבית שלה, כל אחד בזווית ביתה, ירקתי ביתך. יש דעת הרימה שתקנו לומר הרב את ריבנו דווקא בעשרה. יחיד לא לומר הרב את ריבנו. עכשיו נראה לי שכשיש 10 נשים, הרמ"א יודע שאפשר לברך ברכה אחרונה. כי זה לא תלוי בדבר שבקדושה, זה תלוי בפרסום הנס. כלומר, זה שני דברים שונים. ציבור אין פה. אבל זה גם לא הקורא את המגילה יחיד, אלא יש פה 10 נשים ששומעות שזה כבר ככה פרסום הנס. אני חושב שהוא יגיד שכן אפשר לקרוא ברכה אחרונה. אבל ציבור זה לא ציבור. לכן אני חושב שאפשר לקרוא מיושב. גרו אוהו שניים, אפילו עשרו כאחת. לא פסוק פסוק, אלא את כל המגילה הם התאמנו, כן, כמו מקהלה כזו. אומרים אותה ביחד, אולי זה פתרון מיקרופון, מה שדיברנו אתמול. יוסעו הגוראים והשומעים מן הגוראים, והרי אמרנו תרי גולה לא משתמעה, אז התשובה היא תלוי מה המוטיבציה. שדבר מעניין, אומרת הגמרא, יהבו דעתיו. הרי ההלכה אומרת הרי שבתורה אחד קורא ואחד מתרגם. בנביאים אחד קורא ואפילו 10 מתרגמים. יש בתי כנסת נוהגים למשל בשמחת תורה, שכל הילדים ביחד מתרגמים את ההפטרה. או משהו כזה. זה מותר. בנביא, למה? כי זה מה שנקרא סיפור מההפטרה. זה יותר מעניין. אז אבל בתרגום, לא במקרא. ואילו במגילת אסתר, בגלל חיבת הנס, כל כך נהנים מהקריאה, שאפילו בגרו עצמו יכולים כמה לקרוא אותה כאחת. כמובן, הם רק צריכים להיות אבל מיומנים, להיות שלא אחד מקדים ואחד מאחר, אלא מדו אחת לכל היריעות. מה אתה אומר? הגמרא לא אומרת בגלל זה, לא אומרת איגרת, זה אולי כאילו למה לא מדקדקים בתעויותיה וכיוצא בזה, אבל הגמרא אומרת כשחביב עליהם הסיפור, אז יאהבי דעתיו, לא שהם לא שומעים, הם שומעים ומבינים כל מילה. כי יש להם מוטיבציה גבוהה לשמוע, כן? תגיד לילד, אני יודע מה, לא יודע, אולי שלך הוא שונה, אבל ילד ממוצע. תגיד לו, אני יודע מה, תוריד בבקשה את הפח, תגיד לו שלוש פעמים, תגיד לו בוא קח שוקולד, בדרך כלל הוא ישמע בפעם הראשונה. נכון? אז זה מראה שהאוזניים הן הולכות אחר המוטיבציה, אם הוא שומע או לא שומע, הבין או לא הבין, זה תלוי מה המסר.
אלה
אוזניים שכך שומע. כן, טוב. וגורה אותו ג'ודול עם הגוטון, ואפילו בסיבור, היינו חושבים, שהציבור כל כך נהנה מהקטנצ'י כזה, שיש לו קול יפה, קול סופרן, אז יכוונו דעתם רק לקטן, וקטן לא מוציא ידי חובה. אז כמה שמלן שלא. הם נהנים מהקטן, אבל נותנים דעתם גם לגדול, והקטן לא מקלקל, למרות שהוא מצטרף אל הגדול, ולמרות שהוא כשלעצמו לא יכול להוציא ידי חובה. טוב. אין גורין בסיבור במגילו הכתובו בין הכתובים אם גורו לא יוסו אלו אם כן היפה יתרו על שעור היריעות או חסרו כדי שיהיה לו הכר אבל יוחיד גורה בו ואפילו אינו חסרו ולא יתרו יוסה בו ידי חובותו. בזמנם לא היה תנך קורן ולא תנך ברויר, היה מגילות, כלומר היה כל הנביאים גלולים, כל התורה גלולה בספר, כמו ספרי תורה שלנו. אחר כך כל הנביאים בספר, וכל הכתובים בגלילה אחת, והוא רוצה לקרוא את המגילה מתוך מגילת הכתובים שיש לו בבית. אין גורעין בסיבור, במריל לו הכתובו בין הכתובים. ואם גורו לא יוצא, כי זה גם דין בפרסום הנס, צריך לראות שאסתר זו מגילה בפני עצמה. למרות שהוא קרא את הכל או שמע את הכל, אבל צריך שיראו שיש מה שנקרא מגילת אסתר, זה חלק מפרסום הנס. אלו אם כן הוא יתו יתרו על שאור היריעות או חסרו, דיינו בגובה של היריעה, כן, שפתאום רואים שזה צר יותר או גבוה יותר, אז רואים שזה יחידה עצמאית, למרות שהיא תפורה בגידים לשאר הכתובים, כדי שיהיה לו הכר. אבול יוחיד, אז זה דווקא בציבור. אבול יוחיד, גורה בו, ואפילו אינו חסרו ולא יתרו, ויוסה בו ידי חובותו. טוב, יכול להיות שבציבור הקפידו יותר על פרסום הנס, או שציבור הם פחות עירניים מאשר היחיד. מה אתה אומר, יגאל? כן, כן, ודאי, כי ככה היו כותבים. איך היו כותבים? זו הייתה כתיבה רגילה, לא היה להם יקודים בדיו ועל אור מעובד כמו שצריך, והתפירה הייתה בגידים, זו הייתה כתיבה נורמטיבית רגילה. אין כותב אין אתם מריל לו אלא בדיו על הג'וויל או על הגלף כספר תורו, ואם כתובו במעצו הגלגנטוס כשרו כתובו בשעור מן הסבעונין פסולו וסריחו שירטות כתורו עצמו ואין הוער שלו סוריך עבדו לשמו או יתו כתובו על הניור, או על עור שאינו מעובד, או שכתובו ג'וי או מין, פסולו. ברוכתו אדונו, ילוהים ומלאכו, אדום שהכל מיום בדברו. אין כותבין את המגילו, אלו בדיו על הג'וויל, או על הגלף, כספר תורו. גביל זה עור שלם. וגלף זה עור שקלפו מעליו את שכבת הדוכסוסטוס, אבל שניהם צריכים עבדה, זה ברור לדעת רבנו. היום רגילים לחשוב שג'וויל, וזה נכון, היום זה נכון, ג'וויל בדרך כלל הוא מעובד וכמיח מליח ועפיץ, וגלף הוא רק בסיד בלא עיבוד, אבל אצל רבנו זה לא כך. ג'וויל וגלף כל ההבדל הוא בעובי של האור, בהגדרה שלו, אבל עבדו, שניהם צריכים עבדו. ואם כתובו במה עפסו וגלגנטוס, כשרו. היינו דיו הוא בנוי בעיקר על עשן. לוקחים עשן של מאגזוז של אוטובוס או מהקירות בציר ז'בוטינסקי בין פתח תקווה לתל אביב, גם אפשר לקחת. לוקחים משם עשן. ולשים אותו עם דבש ושמן ושרף אילנות, ואחר כך ממחים אותו במים וכותבים. ודיו כזה הוא נמחק במים, כך סמרטוט רטוב, תעשה ככה והוא נמחה. ואילו מעפצה וקלקנטוס, מעפצה זה מים ששרית בהם את העפצים של האלון שמתפתחים על עץ האלון, או קליפות רימונים גם ייתנו ותקבל צבע חום בהיר כזה, צהבהב חום בהיר. שים בזה קלקנטוס, שזה יסוד מתכתי, גופרת נחושת או גופרת ברזל, תהיה סתירה כימית וברגע אחד זה יהפך להיות שחור, ובזה כותבים. עכשיו, היות ויש שם יסוד מתכתי, אז זה מעכל את האור, ואי אפשר למחוק את זה עם סמרטוט ומים. אתה צריך להביא סכין ולקלוף, כי זה חודר לתוך האור. אז דווקא לכתחילה, כשכותבים סתם, כותבים בכתב שיכול להימחק. לומדים את זה מסוטה, וכתב ומחה. בסוטה זה לעיכובה, ובשאר סתם זה רק לכתחילה. לכן רבנו כותב שאם כתב בדיו בלי יסוד מתחתי, איך הוא כותב? קשרו, סליחה, כותבים בדיו לכתחילה, ואם כתב במאה עפצה וקלקנטוס, הקשרה. היום כותבים ודאי, כלומר היום המנהג הוא לכתוב במאה עפצה וקלקנטוס, כי לא רוצים שימחק, תינתז צינורית רוק מהקורא על המגילה, אחר כך הוא גולל וזה מורח לו את ה... את ה, את המגילה. לכן בעצם כותבים במאה עפצה, אין לנו כמעט דיו שהוא דיו עשנים כמו שהרמב"ם מתאר בלכות ספר תורה. כתובו בשאור מיני סבעונין פסולו, אותיות אדומות וכיוצא בזה, פסולה. וסריחו שרטוט, ככה אבותינו היו קוראים, לא יודע למה לא שרטוט, וסרת לא נפש, משום מה היו קוראים בשין ימנית. כתוב חייב אדם לומר כלשון ריבו, אפילו אם הוא לא מבין. וסריחו שרטוט כתורו עצמו, וכתוב יושר דברי אמת. דברי אמת צריכים להיכתב בשורות ישרות, וכתוב במגילה דברי שולום וענת, מכאן שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה. אז יש דברים שיחמירו בה כמו ספר תורה, יש דברים שהקלו בה. וסריחו שרטוט כתורו עצמו, ואין העור שלו סוריך עבדו לשמו. צריכה להיות מעובדת, אבל אפשר גם לקחת עור שעשו אותו לז'קט, למעיל רוח. אם הוא קמיח, מליח ועפיץ, לא צריך להגיד עיבוד לשם הרילו שהוא שם את ה... מתחיל לעבד את העור, אלא צריך עיבוד אבל לא לשמו. זה לא כמו ספר, לא כמו סתם. הויתו כתובו על הניור או על עור שאינו מעובד, שאלו האורות הנפוצים היום, שרבנו אותם, הכשיר אותם, כי הוא אומר, הסיד שלנו, וכמו העפצים של ימי התלמוד, והשולחן ערוך כך פסק, אבל לדעת רבנו זה נחשב אור שאינו מעובד, או שכתובו ג'וי או מין, ישבו איזה סטודנט ערבי כתב את זה, או סטודנט יהודי, אבל אתאיסט, וכיוצא בזה, פסול. לא, אם הוא לא מאמין בקידושת המקרא, אז מה שעשה חסר ערך. טוב, בסדר, נעמוד כאן. תביא חנמי ובן עדי שאומר את זה.